אנחנו בפרק ג' בספר יהושע, ונמשיך את הפרק הזה, בעזרת השם. אנחנו מוצאים שבספר יהושע מוקדש למעבר הירדן מקום נרחב. לעבור את הירדן זה לא עסק פשוט, זה לא רק לעבור נחל, כמו שעוברים את הירקון או את נחלים אחרים. אנחנו יודעים שיעקב עבר את הירדן, אומר לעשיו, כי במקלי עברתי את הירדן הזה. בפרקים שלנו עם ישראל עובר את הירדן. בהמשך אליהו ואלישע עוברים את הירדן. הירדן מוזכר המון פעמים בתנ"ך. לעבור את הירדן זה לעבור מחוץ לארץ לארץ ישראל. להיכנס לארץ ישראל את דרך הירדן. כשאדם יחידי עובר את הירדן, עובר מחוץ לארץ לארץ או מארץ לחוץ לארץ, תלוי מאיזה צד לאיזה צד, ואז יחסי זה פשוט. אבל כשעם שלם מגיע לירדן, אולי צריך לציין לעבור את הירדן. נגיד לבן אדם, המלך נותן הוראה לאיש שלו, תעבור, תיסע למקום מסוים, בדרך יש נהר, וצריך לומר, תעבור את הנהר. ברור שחלק מהדרך זה לעבור את הנהר. אנחנו רוצים שלעבור את הירדן זה מושג שנמצא בתנ"ך המון פעמים. גם בפרק א' פסוק ב' אומר השם למשה, משה עבדי מת, אתה קום עבור את הירדן הזה. אתה וכל העם הזה לארץ אשר אני יכול לתת לכם. לעבור את הירדן לארץ, צריך להיכנס לארץ, למה לעבור את הירדן? אתה רואה שהירדן, לעבור את הירדן זה מושג, זה לא רק לעבור באופן טכני מצד אחד של הגדה לגדה השנייה, זה לעבור את הרוביקון, זה לעבור משהו הרבה יותר משמעותי. דבר שני, הפסוק האור, ברכה לפסוק ב', אתה וכל העם. יש חשבות שאתה תעבור לפני כל העם. אז בפרק ג' שלנו יש המון פרטים שנובעים מהנקודה הזאת, מה זה להיכנס לארץ ישראל, עם שלם, שאיך לבוש את הארץ, להקים מדינה. אני רוצה להדגיש שני דברים. הראשון כותב אותו הרב רמר בספר שלו. יש לרב רמר, אמרנו ספר, הספר יהושע, נקרא מעבור הארץ, הרב אברהם רמר. הוא היה גר בבית אל, יהודי יקר מאוד, תלמידי הרב צבי יהודה, שהוא, האם זה מעבור הארץ, מעבור הארץ, לא יודע איך ללקד את זה בדיוק. משפחתו גרה בבית אל, בנו הוא חתן של הרב בן יעקב, שלנו, של... מה? כן, כן, אז החתן שלו זה הבן של הרב רמר הזה, זה. גם יהודי יקר, רב של חרשה, אני חושב, אחד היישובים שם. אז בפרק שלנו הוא משווה בין יציאת מצרים במעבר ים סוף לבין מעבר הירדן. עם ישראל עבר שני פעמים מים. פעם ראשונה עברנו את המים בים סוף, פעם שנייה בפרק שלנו. והשאלה היא, מה שהוא עושה בעבודה הזאת, הוא הולך להשוות בין מעבר הירדן למעבר הירדן. מה זה לעבור את הירדן? מה זה לעבור את הים? המהר"ל בגבורות השם מסביר שמשה נקרא משה כי מן המים השיתיו. משה מתגבר על המים, גם בים סוף, גם ב... ביאור בהתחלה שהוא לא עושה, עם התיבה ביאור, וגם אחר כך הוא מוציא מים מהסלע, וגם נופל במים. מכת הדם, נכון? הרבה מים. מסביר המהר"ל שהמים זה התכונה של הטבע. יש בטבע דבר שהוא מקבל, יש צורה ויש חומר, צורה הכוונה יש את העץ ויש לו מרובע ויש לו תכונות ויש לו מטרה ויש לו משהו רוחני שמחיה אותו, הצורה זה מה שמחיה את החומר. המים, איפה שתשים אותם, מקלים את הצורה שישים אותם, שים בתוך כלי הגולם הגולים, כלי מרובעים מרובעים, שפוך אותם על הרצפה, ישבחו, אין להם צורה כשלעצמם, אין להם מבנה כשלעצמם, הם מתקבלים את הצורה שהם נמצאים בה. משה רבנו בא לתת צורה לעולם, בא לתת כיוון לעולם, בא לתת מטרה לעולם, לכן הוא מנצח את המים, לכן השם של משה אומר המהר"ל מתגבר על המים, מן המים יש שיטי, יוצא אותו מהמים. זה נכון גם שאנחנו גם בהקשר שלנו. להתגבר על המים אפשר להגיד בשתי ציבור, יש שני דברים. כמו שכיבוש יש לו שני פירוש, יש לכבוש ארץ בטנקים ובכוח ובמלחמה. אפשר לכבוש את לב הנערה, לכבוש את לב הנערה זה לא בטנקים ולא לחייך אליה, לדבר אליה, לדבר אל ליבה. יש אפשר לכבוש את הטבע, לרדות, לשבור את הטבע, לקרוע את הטבע כמו שעשה משה בים סוף, מה שמציבה אותו, ואפשר לרומם את הטבע, לכבוש את לב הנערה, לכבוש את לב הטבע, הכוונה היא שהטבע, לקדש את הטבע, להרים אותו למעלה אחרת. הרב באורות, תביא את זה הרב רמר בעמוד 40 בספר שלו, באורות כותב, הקדושה שבטבע, קדושת ארץ ישראל. והשכינה שירדה בגלות עם ישראל, היא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. חוץ לארץ, לא עסקנו במדינה, לא עסקנו בצבא, לא עסקנו בכלכלה, היינו מופשטים מן העולם. עשינו צרות, סברנו בכל הכיוונים, וגם עסקנו, לא עסקנו בחיי העולם הזה כמעט. שרדנו, אבל לא יותר מזה. בארץ ישראל צריך מדינה, זה דוד המלך בהמשך, ושלמה המלך בסופר המלכות שלהם, כמה היו יכולים בצל שלוחן שלמה, כמה אכלו כל יום, מי היו השרים שלהם, כל זה חשוב, חשוב, המלכות בעם ישראל היא חשובה בארץ ישראל, כי הטבע הוא חשוב, צריך לרומם את הטבע יחד איתנו. הקדושה בחוץ לארץ היא נלחמת בטבע, הקדושה שבארץ ישראל היא מרימה טבע יחד איתה. כשבאים להשכלה העליונה, כותב הרב, בראות התחייה כ"ח, כשבאים להשכלה העליונה זו של הקדושה השלימה שבטבע, שגם כוללת בקרבה את הקדושה שלמעלה מן הטבע, התנגדת אל הטבע, אז המלחמה חדלת לגמרי. בית הדין מתבשמת והכל נוטה כלפי חסד. כשכובש את הטבע, מובן של הטבע יחד איתך, לא צריך להילחם נגדו. מידה הדין מתבשמת והכל עותק כלפי חסד. כל העולם הוא נפלא. ובכך הוא בא להסביר רב רמר את ההבדל בין ים סוף לבין הכיוון שלנו. הוא אומר, יש נס ויש טבע. נס זה דבר שהוא לא רגילים אליו. טבע, אני מקריא, אנו מכנים את המלאך העולמי בו אחוזות, הסיבות, במסובבים, באופן עקבי. השם מזורחת, השם משוקעת, השם משתנת חיים, השם נותן את הצבע של הפרשי העלים, הירוק, ואת כל מקום, באמצע הים, באמצע אוקיינוס, למטה אין כמעט חיים, יש חיים מסוג אחר, כי השמש לא מופיע שם. השם נותן חיים לעולם. זה הסיבה לכל החיים בעולם, המון פרטים חיים. אם השם נותן קצת יותר רחוקה, היה פחות חיים, אתה יותר קרובה, העולם היה נשרף, צריך מרחק מסוים מדויק מהשמש. זה הטבע, ההרגל של החיים כעבר גורם לדבר. הנס לעומת זאת, הוא שם שניתן להתערבות הרצון האלוקי במהלך הקבוע של העולם. יש צורה קבועה שמזורחת, שמשוקעת, קיץ, חורף, אביב, סתיו, לפני שיוצא דופן. קריאת ים סוף לא דבר טבעי. קריאת ים סוף זה משהו ניסי, כי זה לא המהלך הרגיל של הטבע. גם הטבע וגם הנס הם כלים שכבר הוא בורא את רצונו, עושה את רצונו בעולם. לשבור את הטבע זה לא חוכמה. הקידוש שם היותר גדול שהעולם פועל בהתאם למגמה האלו, כרב צודה היה אומר שאחרי קריאת ים סוף היה שבע ים לפנות בוקר לאיתנו. בחז"ל, איתנו הכוונה היא לתנאי הראשון שהשם עשה בראשית, מים זורמים מטבעם. כשישראל עברו בים סוף, אז הוא ניכר, הוא לא עבד לפי החוקים הרגילים. זה נס, מצוין. כשהנס נגמר, התורה מדגישה שהוא חזר לצד הטבעי. הצד הטבעי הוא גם מאוד חשוב. סדר החיים הרגיל של שמש זורחת, מים זורמים, לא מים עומדים, זה דבר נפלא, זה ככה צריך להיות. לפעמים יש צורך להתערבות ניסית, אבל הטבע כשלה עצמו הוא חשוב. קידוש יותר גדול הוא שהעולם פועל בהתאם למגמה האלוקית. שהקב"ה הוא פועל, הטבע פועל לפי המגמה האלוקית. אז מתאחדים הנס והטבע, אם השמש זורחת, והמים זורמים לפי המגמה האלוקית בהם לעזור לאנשים. דבר נפלא. אם מטביעים את הצדיקים, מטביעים את מה שקורה, אנשים שלא צריכים למות, הדבר, זה חילול השם, דבר היום והנורא. שהטבע עובד לפי הכיוון האלוקי, זה התאחדות של הנס והטבע. אם נשווה מקריעת ים סוף לבין 40 שנה אחר כך במעבר הירדן, נראה מה התורה פעלה 40 שנה. כשמשה יצא ממצרים, יצאנו ממצרים, לא קיבלנו תורה. עולם היה אז, עולם שובב נקרא לזה, עולם שהוא לא מקבל את הקדושה. 40 שנה שעם ישראל שמר את התורה במדבר, שינה את העולם, עולם השתנה. ההבדל הבולט ביותר אומר הרב רמר, איך נבקעו המכשולי מים. בים סוף משה הרים את מטהו ונתן מכה. זאת אומרת, לתת מכות זה דבר לא נעים. גם לים, כן, זה לא... אתה יודע, זה כואב לו, אבל... כאילו מאיים על המים. אחר כך, בחטא מריבה, שהוא נותן מכה לסלע, במקום לדבר, אז זה היה החטא שלו, צריך לדבר, לא לתת מכות. ואני צריך בברדיש מסביר את החטא מריבה, אתם באים לארץ ישראל, פה לא נותנים מכות, פה צריך לדבר לעם ישראל, לא צריך מכות, מכות אתה מדבר זה בסדר, כי שם הטבע הוא בניגוד לתורה. בניגוד לקדושה לפעמים. אתה בא לארץ, צריך לדבר, להסביר לאנשים. המקל היה טוב בהתחלה, לא אחרי 40 שנה. בגלל זה הוא נשאר במדבר, הוא לא עלה לארץ ישראל. ככה מסביר רק מברדיצ'ב את חטא ממריבה. שבארץ ישראל הטבע צריך להיות בנעימות יותר. לא צריך להילחם. לא צריך, כשאתה מרים מקל על מישהו, זה איום. גם על הים. כל הלילה עברי הקדוש ברוך הוא בים סוף, הוליך רוח קדים עזה. זה היה איזה מאבק הזה בין הרוח לבין המים. שבין הפרק שלנו, פרק ג' לפסוק י' ג' פרק שלנו, מתי הירדן נכרה? כנוח, נוח, כפות רגלי הכהנים נושא ארון השם, אדון כל הארץ, מהירדן, מהירדן יכרתו. זאת אומרת, א' ביטוי זה נוח, משום נוחות, כן, נוח. מה זה? אתה רוצה גם המבול, נכון? יפה, נכון. שם הוא לא כוח היה נוח. הכריד את האנושות, נכון? אבל הביטוי נח שייך לזה. יש שם מנוחה ונוחיות. כשכפות הרגלים לא צריך שערה של רוח, לא צריך איום. כשהכהנים מגיעים אל הירדן, הוא נכרע, הוא נכרע. כן, לא צריך מכות, לא צריך מלחמה, זה עולם, זה מתאים אחד לשני. הטבע העולם שהוא כבר התעדן ב-40 שנה האלה, פתח את שערי הארץ בירת רוממות לפני בני ישראל. איזה בני ישראל? סחבו לכתבן את ארון הברית. יש עוד כמה הבדלים. הבדל נוסף, שהיו לפני ים סוף, לא היינו מסודרים בשבטים. היה עם ישראל, כולנו היו ביחד. עד הרבה, היו 4 כיתות בים סוף. אחת אמרנו שוב על המצרים, השנייה אמרה צל הקרב נגד המצרים. שלישית אמרה, אני פה לים. ואת המה נצבח, היה, לא היה ברור מה אנחנו עושים, היה מאבק בעם ישראל, היה ויכוח איך להגיב לאיום המצרי. לירדן? אין ויכוח. אגב, אף אחד לא רודף אחרינו. הגענו איש על מחנה ואיש על דגלו, כאיש אחד, בלב אחד. כתוב ביהושע ג' ת' בפרק שלנו, פסוק ת', ואמר יהושע על בני ישראל, גשו הנה ושמעו את דבר השם אלוהיכם. אומר על זה רש"י, מה זה גשו הנה? הוא ריכז את כל ישראל בין בדי אהרון. בוודאי שהיה נס, ככה שכותב על הפסוק הזה, פרק ג' פסוק ת', אוסף את כל ישראל בין בדי אהרון. בוודאי משהו לא טבעי, כזה מקום קטן, יחיד את כולם, אבל הרעיון שיש פה, שכולנו מגובשים, אין ויכוח, כולם הולכים אחרי יהושע בן נון. היה הרמוניה בעם ישראל. כתוב בגמרא, הרש"י שכותב את זה, מקורות חז"ל, המעט החזיק את המרובה. מקום קטן החזיק הרבה. הרעיון הוא שכשבאים לארץ ישראל מאוחדים, הטבע הולך איתנו. הבדל נוסף. כשעם ראה את המצרים עוצפים אחריו נבהל, כתוב בשמות י"א, פסוקים י"א, ואמרו ויצעקו בני ישראל השם, ואמרו אל משה, הבלים כבר יצא לקחתם במדבר, מה צועקים על משה, רבים איתו, למות שלנו במדבר, כל הלילה עבר עליה בחרדה ובמצוקה, מה יקל על עם ישראל? שעמוד ענן שהוא חצץ בין ישראל לבין המצרים. חז"ל דורשים את זה, למה ישראל דומים באותה שעה? המקור הוא אלקוט שמעוני בפרשת בשלח. ישראל דומים ליונה, שברחה מפני בן הנץ, רדף הנשר, או בן הנץ רדף אחרי היונה, חסל לנקיק סלע, רצה להתחבא. מה מצא אותה בנקיק הסלע? נחש, הנחש נושב בה. אז מאחורה, בן הנץ, בתוך הסלע, הנחש. אחרי שהיא תפכה עם הכתפיים שלה, שבאה בעלה ובעלה עיניי, והציל אותה מהנחש ומהבן הנץ. ככה בישראל בימים אותה שעה, הים סוגר והשונא רודף. קדימה הים, אחורה המצרים, מה עושים? על הירדן, כל הלילה הם עשו ויכוח, התווכחו כל הלילה, משה בעצמו לא ידע מה קורה שם. על ים סוף כתוב בפרק ג' פסוק א', בפרקנו פסוק א', מה עשו ישראל בלילה שלפני הירדן? ישנו, ועלינו שם. מחר הולכים לארץ ישראל, צפה לכם מלחמה. תהיו מתח, תתכונן, לא, רגועים. הטבע איתנו, אנחנו בסדר, אנחנו נסתדר, זה לא... אין מתח, עוברים את הירדן, מה הבעיה? יבוא אל הירדן ויגיד, ואלו שם את הרמי יעבורו. שוב, יעבורו. הביטוי יעבורו, הביטוי לעבור את הירדן. במנוחה ושלווה חנינו בגדת הירדן, מנוחת הנפש של אומה ישראלית, לא הופרה. לא ידע אוהב מאחורה, לא פחד המדבר לפנים. כל האומה ישנה. הפסוק הכי שישוע השכים, גם ישוע שם טוב כל הלילה. הפסוק הזה מתחיל, וישכם יהושע הבוקר. הוא גם שם כל הלילה, היה רגוע. משה רבנו, כל הלילה הוא התפלל, ים סוף נכנס שם, בלי הכנה מוקדמת לים סוף. לא ידע לקט מה הוא צועד. כתוב בשמות רבה, פרק א', פסוק י', לא נקרא להם הים עד שבאו לתוכן עד חותמן, רק כך נסע להם יבש, התחיל להיכנס למים. עד שהמים כמעט מתו, אחרי החותן אפשר לנשום, שאחר כך צריך להתחיל לסחוט עם המים עוברים את החותם, את האף, צריך אפשר למות. ולא הסבירו להם מה העתיד לקרוא בים סוף. משה גם לא יודע מה צפוי להיות. אולם הוא חיזק את ישראל, תיראו, תצבו לראות ישועת השם, השם ילחם לכם, אתם תחרישון. כן, הוא ידע שיהיה טוב, אבל איך יהיה טוב הוא לא ידע. הוא ידע את המטרה, את הדרך לשם הוא לא ידע. הוא בעצמו התפלל. עד שם אמר לו בחומה שמות, מה תצעק אליי? בישראל וישר, משה לא יודע מה לעשות. אז הוא לא היה חסר ביטחון, קודם כל הוא יעזור לנו, ודאי. אבל הוא לא יודע באופן פרטי איך עושים את זה. כשהמנהיג לא יודע לקראת מה הוא הולך, גם העם מרגיש את הדברים. יש בלגן בעם. איך לעבור את הירדן? איך לעבור את הים סוף? לא, לא קיבלו. רק כתוב, וייסעו. תסמכו עליי מהקדוש ברוך הוא. בסדר, בתקופה זה היה חשוב מאוד. אבל בארץ ישראל זה אחרת לגמרי. שבין לירדן זה אחרת לגמרי. שצודדים לקראת הנעלם, כותב הרבה, רב הפחד. לצודד לקראת מה שאני לא יודע מה הנתיד לעשות שם, וזה מסוכן, אני מפחד. לעומת זאת, שהרחיז הירדן, עברו השוטרים בפרק ג' פסוק ג' עברים השוטרים ויצבו אותם למור, כי ראותכם את ארון ברית השם לוקחכם, קונים הלוויים נושאים אותו, תסעו אחריהם ולכתם אחריו, יש לכם סדר, יש לכם מהלך, יש קבוצת פקודות, הארון קודם, אתם אחר כך, הוא נכנס אל העם, הוא נכנס אל הירדן הארון, אתם אחריו, שהוא פעמים מה יש, סדר מסודר, ידעו בראש מה עתיד להיות, והירדן יקרה, תדעו הכל מראש, רגועים, אין להם. פסוק יצא בפרק, ויאמר יהושע אל העם, התקדשו, כי מחר עשה לכם השם בקרבכם נפלאות. מה זה התקדשו הזאת? זה הדבר המעניין מאוד, לא מוסבר כל כך. לב אהרון מסביר את זה, אולי לא יודע מגיע לסיים, או שבוע בעזרת השם, מה זה התקדשו, או תשובה, שבוע בעזרת פורים. תשובה עם עזרת השם, מה זה התקדשו הזה. אבל תחידו את עצמכם לקראת משהו, לקראת המעבר. עם ישראל הולך שלב ושקט, מוכן. הם לנים גם בהתחלה, יש להם שוב לנים. אגב, גם כשהם יוצאים מהירדן, איפה הם שמו את האבנים? 12 אבנים. אומר השם ליהושע בפרק ב', פרק ד', פסוק ג', צבו אותם, לעשו לכם מזה מתוך זה מצב 12 אבנים, אותם במלון השני הוא בא הלילה. גם פה מודר, אחרי עברות הירדן, בסדר, הכל בסדר, לא צריך להתרגש. אם הייתי עובר חוויה, היה קשה לרדם אחר כך. הם ישנו טוב, תלינו המלון, תלינו בו הלילה, הנביא מדגיש תלינה. מה? נכון. נכון, נכון. נכון, נכון. יש בזה הרבה, הלינה מאוד מוגשת בתנ"ך. שבוע שעבר קצת דיברנו על זה, שאחרי זה מקריב קורבן שמצוות לנון בירושלים. אדם מקריב קורבן, כתוב, והלכת, בשקעתם בוקר והלכתם לדרככם. צריך ללון בירושלים, מה נקרא מצוות לינה? לא, אחרי הקרבה. שמחת תורה, אתה לא יוצא מוצאי שמחת תורה. יש כאלה בימים שבת להתארח, צאת שבת, בורחים. לא, אתה לא, חכו עוד לילה, תשנו פה, אל תברחו. תהיו עוד כמה משהו, מה יקרה? לא יקרה שום דבר, ההפך. אני מבין את זה, יש הרבה הבנות מה זה הלינה. אני מבין להפנים את הדברים. א', להראות על הרוגע. גם שישן הוא רגוע. הבאת הקורבן, מצוין. תח להכניס את זה לחיים. דבר שני, להפנים את זה. אדם שבלילה חולם, אז הוא חולם את מה שהוא עבר במשך היום. גם הכוזרים מתחילים חלום. חלום זה, זה דבר מאוד משמעותי בחיים. אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל הלינה מופיע המון פעמים. גם את ששמואל לינה, יש הרבה, המון, לינה מופיע המון, המון פעמים. גם יעקב לן, שהוא לפני עם המלאכים שם, בכל קרה לו בלילה. יש, הלינה הוא דבר מודגש. לא כתוב שהם לנו שם, בפרק ד', פרק ה', אבל כתוב לשים את זה במקום של המלון, במקום שבו עתידים ללון. שוב, הלינה מודגשת שם, נכון. אז אם כן, עם ישראל רגוע, עם ישראל מגיע, הכל בנוחות כזאת, הכל ב... ודאי שהם זריזים, עשו הכל בזריזות, אבל מתוך רוגע נפשי. רק פסוק תתווה תזן לפרק ג' שלנו, רגלי הכהנים נושאי אהרון יתבלו בקצה המים, תתווה תזין, וירדן מלא הכל גדותיו כל ימי קציר, ויעמדו המים היורדים מלמעלה. הירדן נקרא, הירדן נקרא בדבר הזה. עוד הבדל בין הסוף לבין הירדן, ההבדל הזה, נחזור כמה, עוד כמה נחזור על ההבדל הזה, מה קורה למים שישראל נמצא, מגיעים לשם בירדן. בים סוף שראה משה את ישראל, הקריא לצעוק להשם. גם ישראל עשו כן. והראו מאוד והצעקו אל השם, תפסו אמונות אבותם. פללו. שהדרך לא אותה ברורה, וניסו לו, מה עושים? מה שהסבא שלי עשה, זה מה שאני יכול לעשות. סבא שלי התפלל, גם אני, זה מה שאני יודע לעשות, לא עשו שום דבר אחר. מוצא, משה לא צפה את העתיד. משה בן הקודם אחוז תבע להתקדם, אל תסתפק בתפילה. אתה מנהיג, הציבור צריך להתפלל, אתה מנהיג צריך גם להתפלל, אבל שיש מצב חירום, צריך לעשות משהו, מה תעשה? דבר בני ישראל וישאו, צריך להנהיג את העם, לא להתפלל עכשיו. הוא קיבל נזיפה אלוקית, ביקורת אלוקית. אבל יהושע, שאדם העתיד להיות, אז כתוב יוצא בפסוק זין, ומה זה החל תת גדלך בין כל ישראל? גם שם, בעקבות ים סוף, אמינו באשר משה עבדו. אבל גם פה, אני, פסוק זין אצלנו, בעקבות מעבר הירדן, אני אחל לגדל אותך בין כל ישראל, שירדו כי קשה הייתי עם משה ואימך. עד פה חשבנו שמשה נפטר ואתה סוג ב'. דבר לא, גם אתה סוג א'. לא כמו משה רבן, אבל השכינה, כל כך הוא דואג ל... דואג לעם ישראל כמו מזמן משה. עוד משהו. כשאמרנו בים סוף, מים חומה מימינה ומשמאלה, כאילו המים מגינים עלינו, החומה הגנה עלינו. ממה הגנה עלינו? בהבנה פשוטה שהמים היו זורמים משני הצדדים. פה עמדו המים, פה עמדו המים, ועמדו באמצע. וחז"ל אמרו שברו מלאכי השרת, זה מדרש ילקוט שמעוני, בפרשת בשלח. אמרו מלאכי השרת שעברו בישראל בצל החומה הזאת, אמרו מלאכי השרת, בני אדם שעבודה עבודה זר, יעברו ביבשה בתוך הים? חס ושלום. מלאכים, עבודה עבודה, אמרו המלאכים, בני ישראל עבדו עבודה זרה ביצרים? כזה נס אתה עושה להם? ואף הים מתמלא עליהם חימה, וביקש לאבדם. גם הים רצה לקרוא אותם, אז היה צריך להגן, החומה הגנה על ישראל בקריאת ים סוף, בים סוף. לעומת ים סוף, בצום מדבר, ירדן עמד רחוק, הוא לא היה קרוב אליהם, עמד רחוק, ליד אדם העיר, איפה זה אדם העיר, יש קשר אדם, זה באזור ההוא, זה אדם, טוב, יש שם, מזהים את העיר בצד השיעי של הירדן, במדינת ירדן היום. מה זה? כן, גם בביקה, נכון, הירדן זה בביקה. יש גשר אדם.
יש מחנה אדם.
כן, נכון, נכון. יש מחנה מול נבו, שבאזור כנראה עברו את האדם באזור של מול נבו, ויש בהמשך אדם. בתקופה הזאת, שזה היה עשירי בניסן, אז בתקופה הזאת זה עוד חודש.
הכי הרבה
זרימה. השלג בחר, היום יש את המחסום שם ליד גניה. חוסם את המים, אבל שהכל שוטף, היה מלא מים. כשאתה הולך בירדן, הייתי בסוריה לפני כמה שנים שם, אתה רואה שזה נקרא הירדן, ויש, שרת השם שזה, עוד משהו מהירדן, מלא שיחים, כי עד לפני כמה שנים, עד ששמנו את המחסום, היה שם מים מצפים את כל האזור, בתקופה הזאת, שעוד חודש. אז יש המון, המון צמחייה, המון המון, זה היה... אז המים עמדו הרחק מאדם העיר. אפשר לומר, באופן גיאוגרפי, הרחק מהמקום שנקרא אדם, אבל למה הנביא מדגיש את זה? הוא רוצה לרמוז משהו לא אנושי קורה פה. נראה את זה עוד מעט בהמשך, בזה זה. פרט נוסף שלא כתוב בתנ"ך, אבל מופיע בחז"ל, בים סוף היו 12 נתיבים, מלכות שמעוני בחבקוק. כל שבט היה לו נתיב אחר, ראובן לחוד, שמעון לחוד, זבולון לחוד, גד לחוד. תרדן עבור כולנו כאיש אחד בלב אחד, כעם אחד, עם מאוחד. עולם אחר. הים סוף היה מתוך מאבק עם הטבע, מתוך להכריח את הטבע, לכן צריך להגן, אנחנו צריכים להגן עלינו, לכן כל חשבת איך בנפרד, צריך, אתה נמצא בקולנות כזאת. פה, בנינוחות, כנוח. הולכים עם הארון, הכל ידוע מראש, כולם ביחד. יהושע היה... מתי יהושע עבר, ראשון או אחרון, אומר הרד"ק, נראה כי יהושע עבר באחרונה את הירדן. העביר את כל העם לפניו, כשהיו בטוחים שהוא נשאר אחריהם. למה? ידעו שכל יהושע לא עבר, המים יחכו כמו נד עד שיעבורו. ולמסור, המצרים רדפו לתוך הים, בתוך הים בבשה. עם ישראל עבר את ים סוף, המצרים יחסו לים עקבותיהם, היה מתח. היו מקונות כל הזמן, לא היו נינוחים מים סוף. גם מהים וגם המצרים, רוטפים אחריהם לתוך הים. פה, יהושע האחרון, כל עוד אני לא עובר, הכל יהיה בסתו, הכל יהיה... נכון, הכל רגוע, הרבה יותר רגוע. שמה, כשמתי ישראל נרגע בים סוף, שירות מצרים מת על שפת הים. לא צריך לרוג אף אחד, כולם בסדר גמור. בעקבות המאבק הזה, המעבר מן מתח גדול, לשמחה גדולה באה השירה האדירה, השירה נפלאה, שירת ים, וכבר עברו ממצב של מוות למצב של חיים, איזה שירה התרוממה. היה מתח עצום שהתפרק בצד מצרים. והייתה הקלה, כלומר, לא, כמעט לא התייחסו לנש שמה יפכו ליבשה בשלם, כמעט לא התייחסו לזה. מה כל שירת ים הדר אומרת? שהמצרים תבואו בים, צלת אותנו מהם, זה היה עיקר הדגש. פה זה לא היה הדגש בירדן, לא באכלו מאף אחד. פה היה דגש מאוד גדול על המים, על מה שהמים הפכו ליבשה. תכף נראה מה הכוונה בזה. פה השתחרנו מהטררומה של בית עבדים, הקמנו את ממלכה עצמך, שבנו את הירדן, הקים גל אבנים. למה גל אבנים? הולכים לבנות מדינה, הולכים לבנות מלכות, מלכות של קדושה, לכן בונים גל אבנים. כי בקריאת ים סוף היה צריך לשבור את הטבע, שלא יפריע למהלך הגאולה. במעבר...
הירדן התעלה הטבע וניצב כנד לפני גאולתם של ישראל. כן.
מה זה? נכון, נכון. כי שם היו לחוצים, פה היו רגועים. שם אמר לקחת אבנים מהירדן, בנחת. איפתם מארי. לא צריך למרוח את זה, אבל תעשו בנחת. דבר שני, אתם הולכים לבנות משהו, הרמד לזה. הרב רמר פה מדייק בשירת דוד המלך, בישראל למצרים, הים רעב הינוס, הירדן יסוב לאחור. הים ברח. הירדן לא ברח, הסתובב, עמד, חכה, לא, לא היה מאבק, הכל היה בתיאום עם ישראל, אתם חכו פה, יש בצבא מעבר כוח דרך כוח, יש חטיבה, יש חטיבה כובשת מקום, חטיבה שצריכה לעבור להתקדם הלאה. יש תרגולות, פעם עשינו את זה לפני כמה שנים, מעבר כוח בתוך כוח, זה לא פשוט, מאות טנקים, דרך מאות טנקים, לא התבלבל, זה. פה עברנו את הירדן, עבר כוח בתוך כוח, בתוך הירדן עבר, עבר עם ישראל, היה מחיקה בצד, נסוב לאחור. הים סוף, נס בפחד, וירדן פשוט הסתובב כי בסדר, חיקה. זה עניין אחד. עכשיו, השוואה בין ים סוף לבין הזה, לבין הירדן. אני רוצה לחזור רגע לבדל שקודם הזכרנו אותו, שהמים עמדו ליד אדם העיר. בפרק ג' פסוק ט' ז' ויעמדו המים היורדים מלמעלה קמו נד אחד הרחק מאוד מאדם כתבו באדם קוראים מאדם העיר אשר בצד סרטן יורדים על ים הערבה ים מלח תמו נחרטו והם עברו כנגד יריחו. הפסוק מעריך להסביר מה קרה למים. המים מהצפון שהגיעו עמדו נד אחד, עמדו קיר כזה. המים שהיו מצד שמאל, דרומה, המשיכו לזרום, כטבעם של מים. לאיפה הגיעו? לים המלח. אז זה לא רק תיאור גיאוגרפי, איפשהו חנה הנד הימיני, ואיפה המשיכו לים הערבי המלח. תמו נחרטו. מה הרעיון שיש בדברים הללו? צריך לדעת שעם ישראל כובשת את הארץ, זה הקדושה כובשת את הטבע. שבעת העמים, מה שמוזכר בפסוק י' יושב בעזות תדון כי אל חי בקרבכם והורש יוריש מכם את הכנעני ואת החיטי ואת החיבי ואת הפריזי ואת הגרגשי והאמורי והיבוסי. מפרט את שבעת העמים. שבעת העמים היו שבעה כוחות הטבע. משהו אנושי, משהו מיצרי, משהו עם תחתיות ארץ. עם ישראל מופיע לעולם את הנס, מופיע בעולם את הקדושה, את התוכן האלוקי של העולם, את הצורה של העולם. אז המים קמים נד אחד אחרי מאדם העיר. מאדם העיר, בבנה פשוט אמרנו כוונה למקום שנקרא אדם, אבל למה התורה, הנביא מדגיש את זה פה? עושים משהו מעל האנושי. משהו שהאנושות הרגילה לא מבינה את זה. כשהוא נתן תורה לעם ישראל, אף פעם לא רצה את התורה, שהוא לא... שאלו הישמעאלים, מה יש כתוב, מה כתוב בה, לא תגנוב, שאלו בני ישראל, מה כתוב, לא תרצח, לא מתאים לנו. הטבע שלנו היא עם הרבה יצריות. עם ישראל מוליכים לעולם תכונה אלוקית של קדושה שלרומם את היצריות. שלרצוח שצריך, שנגד אויבי ישראל, שמשים את הרועי אדם או... הוגע באדם אחר, צריך לעצור איתם את ההרס הזה. או את העניין של העריות, לקחת לקדושה ואת הערה, לרם את זה להקים משפחה. וזה מאוד לא אנושי. יש הרבה הבדלים בין התפיסה הרוחנית של אומות העולם, התפיסה הרוחנית שלנו. אחת הדוגמאות זה, אצלנו אלוקים, השמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. יש לנו קשר עם הקדוש ברוך הוא המקורי. השם היה הווה ויהיה, שהוא אלוקינו בעל הכוחות כולם, מניג אותנו. אצל אומות העולם אין שם הוויה. יש אלוקים ויש אלוקי האלוקים, יש קומה שקשורה אליהם, ואת הקומה שמעליהם לא מבינים איך היא קשורה אלינו. זו תפיסה אחרת מה זה אלוקים בכלל, אצל אומות העולם. לכן כתוב, המים היורדים מלמעלה, אפשר לומר מים, אין מים אלא תורה, לדרוש בדרשנות, מים אין מים אלא תורה. זה יורד מלמעלה, יורד מהקדוש ברוך, יורד מהחרמון, יורד מהכנרת. הם רחוקים מאוד מהאדם העיר, רחוקים מאוד מהתפיסה האנושית של האדם המקובלת. אשר מצד סרטן, סרטן, מה סרטן? סרטן של מי? זה שם של מקום סרטן, אבל בדרוש אפשר לומר, מה סרטן? מלשון צרה. זה צרה של האנושות הרגילה, זה לא פשוט לאנושות הרגילה, עם כל היצרים. ליצרים עצמם לא תמיד זה נוח, צריך לעבור תהליך להתגבר על היצרים. והיורדים על הים, מי שהולך שמאלה, ים המלח. הם הכוחות שלא מתחברים אל הקדושה. מה שעצר בצד ימין, בצפון, נכון, זה מעל, ישראל מעבירים פה קדושה מעל האדם, מעל האנושות. אבל אפשר להתחבר לזה באיזושהי צורה. אם נכנעים לעם ישראל, לעם ישראל התרבותי הקדוש, אז הם מקבלים את זה. אבל מי שלא מקבל את זה, הוא זורם, יורד למטה לים המלח, שמאחר שימח זה ים המוות למשל, ים המלח, אין שם חיים בים המלח, יש שם דגים בים המלח, אפשר לצוף. אבל אין דברים אחרים בים המלח. ים הערבה, תמו נחרטו. מי שלא יזדה עם ישראל, כל הרע הזה, כל הרוע שיורד, ירד, ירד עד שיגמר. זה יש פה רמז לתפקיד מלכות ישראל בארץ ישראל. באים לירדן, נכנסים לארץ ישראל, אנחנו בונים את העולם טוב. מי שלא יצטרף אלינו, לא יעשה לו שום דבר, אבל הוא לבד ייגמר. יהיו מלחמות ביניהם, יהיו קרבות ביניהם, אני יודע, כמו שעכשיו באירופה גם לא מולדים הרבה ילדים, יש להם תכונה כזאת שבסוף היא תחלה אותם. הם עצמם יגמרו את עצמם. מטרתנו לא שיגמרו, מטרתנו לא רומם כמה שאפשר, כן? אבל מי שלא יצטרף לטוב, אז הוא ייגמר. כמו שבקורבנות בסוכות מתחילים מ-13 פרים, 12, עד שמגיעים ל-7, יישארו 7 עמים, אבל הכוונה היא, מי שלא יצטרף אל המגמה של לעשות עולם יותר טוב, אז העולם יגמור אותו. אמרו דרך נגד יריחו. יריחו זה מקום, יש לו בחינה מסוימת כמו ירושלים. כתוב שהקטורת, יריחו גם לשון ריח, כן? שהקטורת יריחו בכל ירושלים, וגם ביריחו יריחו את הקטורת של בית המקדש. יש כזה אילו שלוחה ירושלמית כזאת, שאפשר לומר, עד יריחו, כן. כן. וגם מוצאים שאחרי שהמקום הראשון שקרה, דווקא זה יריחו, דווקא קבע שיריחו, יריחו זה כל היצר הרע הצטרף שם, הרחב הייתה שמה, וכל המלאכים הגיעו אליה, הזנות הייתה חזקה, ועוד הזרה הייתה חזקה, גם החומות שסבל יריחו היו חזקות מאוד. ואנחנו נגד יריחו, אנחנו רוצים לתקן את יריחו, רוצים לתקן את הדבר הזה. כן, נכון, נכון. נכון, את הפיגוע שהיה השבוע, נכון. יכול להיות השקטה הרבה שנים. אבל זה שקטה, היא צברה כוחות, היא צברה נשק, צברה מוטיבציה, נכון? עכשיו זה יוצא לפועל, נכון. אם כן, אנחנו רואים שלהיכנס לארץ ישראל זה משהו מאוד מיוחד. לצאת מהמדבר, לצאת ממדבר העמים, לצאת מהגלות, כל כך במלחמות, כל כך הרבה מאבקים, שבין לארץ ישראל, נכון שגם בגאולה שלנו היו הרבה מאבקים, הרבה מלחמות, מלחמת שחרור, מלחמת סיני שיש את הימים, כי כל המלחמות שהיו, כל התקופות, היו תקופות קשות מאוד בדבר הזה, אבל בעיקרון לארץ, מטרת ארץ ישראל להרים את המציאות, זה מציאות הרבה יותר טובה, הרבה יותר נשגבה. מה שאמרתי קודם, שהירדן זה כניסה לארץ ישראל, הלב הארון, אתה יודע מי זה לב הארון? הסברתי פעם. לב הארון זה הרבי, הרבינו אהרון אבן חיים, הרב הגדול, הדיין המצוין, ראש המדברים, ביקה קפס ומרואיקוס, בגלל המערב. הוא היה במרוקאי, באזור פס, כן, באזור בתקופה ההיא, לפני כן, יודע, 300, תשעים סמכתת, לפני 400 שנה, משהו קצת, משהו כזה 400 שנה. לב ארון, הוא כתב כמה ספרים, אחד על ספר ירושה ושופטים. ספר נפלא. הוא הביא את רש"י על פרשת ראה. הוא אומר, שכומרת התורה, כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת הארץ. שוב, למה לכתוב, למה פרשת ראה כתוב, לעבור את הירדן? באים לארץ ישראל. הוא לא כותב תעברו את השיטים, הוא לא כותב תעברו את כל המדבר. הירדן זה טריגר חשוב לעבור, לעבור את הירדן זה לעבור לכאן של ארץ ישראל. ורשי כותב שם, בפרשת ראה דברים י"א, פסוק ל"א, כתם עוברים את הירדן, ניסים של ירדן, יהיו סימן בידכם שתבואו ותרשו את הארץ. מדויק רשי. הניסים של הירדן יהיו סימן שתרשו את ארץ ישראל. ושאתה נכנס למהלך, ההתחלה, אומרת, משפיע על הכל. כמו חתונה, שמשבע הברכות, הכל משפיע על כל החיים שלה אחר כך. אחרי גם זה מרבה אנשים, להתחיל עם שמחה, להרגיש, אדם מרגיש שחתונה, לא משהו פרטי שלי, משהו כללי, במשתתפים בשמחתי, כי שמחתי שמחתם, כי שמחה שכל חתן בעצם מונה בית בעם ישראל. זה אותו דבר, ההתחלה של זה. הלב ואהרון גם דן איפה השם ציווה את יהושע לעבור את הירדן. לכל הניסים הללו. יהושע אומר לעם ישראל המון המון דברים. תתכוננו, ואהרון הברית יהיה קודם. איפה השם ציווה את כל הפרטים האלה? אומר, פרק א', קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם. הוא לא אמר קומו עברו בפרק א', פסוק ג', שאמרתי בהתחלה, אלא קום עבור את הירדן, אתה וכל העם. לשון יחיד, קום עבור, אתה תעבור, ועם ישראל יבוא יחד איתך. מה זה בא לומר? כי הוא העיקר, מעשה הנס, העיקר היה יהושע המנהיג, כמו שרבי רשב שלוש בני ישראל, המנהיג הוא מוליך את כל העם. כי הוא העיקר, מעשה הנס, והם נתפלים אליו, מקבלים אינו. וכל זה בשביל לגדל אותו בעיני העם. אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד, שוב נשיך את המהלך הזה, אבל יש פה שם מיוחד לקדוש ברוך הוא שמופיע בפרק הזה. שם מיוחד שמופיע בפרק הזה, אומר, אומר פסוקי, אומר יהושע לעם, בזאת כי אל חי בקרבכם. הביטוי אל חי מופיע כאן פעמיים. פסוק י' וגם אני זוכר איפה עוד מקום בפרק הזה. הביטוי לחי ביטוי לא כך שכיח כלפי הקדוש ברוך הוא. אומרים שהשמות זה הופעה של הדבר בעולם, כן? הג'ינג'י, המשקפוף, לפי איך שאני רואה אותו, אני מתאר אותו. אל חי, הוא גם בברית מילה. ברית, אומרים, אל חי חלקנו, צאון צווה לצאת ידוי בשביל משחת, למען ברית עושה מבשרנו. אגב, זה ברית מילה, פה זה ארון הברית. הברית הזאת זה משמעותי לעניין של אל חי. וגם הכוזרי מזכיר את הביטוי אל חי, במאמר הרביעי, כאשר הוא מדבר על מבנה המצוות. כלומר, אל חי הכוונה היא, יש מכמוך באילים השם, מכמוך הנהדר בקודש, אומר חזל, מכמוך באילמים השם. אילמים, האילים של אומות העולם, הם אלוהים, אלוהים מתים. אלוהי ישראל זה אלוהי חי. הסבתא של הרב הוק, שבאה לארץ ישראל באונייה, הייתה כמה צלדינים, צלבנים שבאו לכברות שלהם, שואל את הסבתא, את הנוצרי שהיה איתה, מאיפה אתם נוסעים? לקבר של אבותיהם, יש לנו אלוקים, אלוקים, אלוהים שלנו קבורים, לא אלוקים, אלוהים קבור בארץ ישראל. לכם אלוהים איתי לנו, אלוהים חי בארץ ישראל, אומרת הסבתא, הבין את הנקודה. להם זה אלוהים מתים, לנו זה אלוהים חיים. הדעה שלנו, זה הדעה שמחיה את המציאות, זה אל חי. כשמדובר על כלל, הם שייחסים לארץ, הולכים להחיות את העולם. אל חי, אל זה שון כוח. מכמוך באלים, בכל הכוחות, אתה הכוח המרכזי, הקדוש ברוך הוא. אמרו את זה בשירת הים, שהתברר שהוא הכוח שמנצח את כולם. מכמוך באלים, השם. פה אל חי, אנחנו הולכים לחיות הקדוש ברוך הוא בעולם, אל שמחיה את העולם. גם ברית מילה, ברית מילה זה לא, אנחנו רוצים רק לדכא את היצר המיני. רוצים שיהיה קדוש ואתה רוצים שהוא יהיה חי בקרבנו, שרוצים שאנחנו נקים משפחות וש... לחיי את העולם הרבה ילדים ושמחה וטהרה. ילדים זה שמחה מראשי, אבל זה מאוד נכון בחיים שלנו, שילדים זה ממש שמחה. זה אל חי, לכן ברית אומרים אל חי, כי אנחנו רואים לחיות את המציאות הזאת. אז לכן זה בישהו מופיע דווקא במעבר ישראל לארץ, מופיע ביטוי אל חי, כמו ברית מילה, כמו דברים אחרים. השם מזכנו שנזכה בעזרת השם לחיות את המציאות, לחיות את עצמנו, את הגאולה שנמצאים בתוכה, רק נראה נפלאות בעזרת השם.